למדנו שבוע שעבר, אנחנו נלמד שני פרשיות היום. נקדיש לכל פרשה חצי שעה. כמה זמן, חלק את זה בשווה. אז נלמד היום קצת מתרומה, פרשת תרומה. ובסוף נלמד גם פרשת תצווה. ניקח עניין אחד שיהווה מעין נושא אחד בעצם שתחילתו בפרשת תרומה, המשך בירורו הוא בפרשת תצווה. פרשת הציווי ופרשת העשייה. תרומה ותצווה, פרשת הציווי, ותרומה זה הציווי, ותצווה זה העשייה. אז אנחנו נראה בעניין המנורה, הערה אחת חשובה בדברי רש"י, שמנו ניתן ללמוד משהו מהותי לגבי תפקידה של המנורה, ובכלל ממנה תוצאות חיים גם להליכות חיינו, לעבודת הנפש שלנו. כן, אז ברשת תרומה בעניין המנורה בפרק כ"ה פסוק למד א', יש לכם ספרים? כדאי תמיד שיהיו ספרים, אני פשוט לא כך עובד בלי לראות המילים אולי. כדאי להביא ספרים לפני כל שיעור שקבוע פה. לא התרגלנו לזה עדיין. אז יש כתוב כך, בפרק כ"ה, פסוק למד א', ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ממנה יהיו. מקשה תעשה המנורה, אומר רש"י בלמד א', מה זה מקשה תעשה המנורה? יש פה הוראה מיוחדת לגבי אופן עשיית המנורה, בכלל בכל כלי המשכן. כמובן צריך, יש חובת דקדוק מוחלטת בכל פרט ופרט, מכיוון שאופן הבניין למעשה מהווה יצירת כלי ששכינה, שתוכן עליון, שמימי, צריך לשכון בתוכו. לכן יש חשיבות עצומה לדקדוק בפרטים. כן? כל פרט צריך להיות עשוי בצורה, באופן ובכוונה, כן, שיוכל להכיל באמת השפע העליון ששוכן בתוך אותם הכלים. אם זה מנורה כנגד החוכמה, אם זה שולחן כנגד העושר, וכן הלאה. ארון כנגד התורה. כל אינסטרומנט, כל מרכיב כזה, צריך לעשות בתכלית ההידור והדיוק כראוי למשכנו של מלך, למשכן רצונו של מלך, קדושתו של מלך, ועשו לי בית מקדש, בית קדושה לשמי. אז כמו כן, גם פה אנחנו רואים, מקשה תעשה המנורה, כן, אומר רש"י, מה זה מלמד אותנו? מקשה תעשה המנורה, שלא יעשנה חוליות. ולא יעשה קניה ונירותיה, איברים, איברים. ואחר כך ידביקם כדרך הצורפים, שקוראים שולדר. תודה רבה, ניר. כן, שולדר זה הלחמה. וכן, לא יעשה אנחנו להיות. פרק א', פרק ה', פסוק למד א', בפרשת תרומה. אז מקשה תעשה המנורה, תעשה המנורה, שלא יעשה אנחנו להיות. כן? מה זה חוליות? חוליות זה לגו. מה שנקרא לגו. כן? חוליה על גבי חוליה. זה הרכבה בצורה של הנחה של זה על גבי זה. כן? שלא יעשינה חוליות. דבר נוסף, שלא יעשה קניה ונראותיה איברים איברים, אחר כך ידביקם כדרך הצורפים שקוראים שולדר. הלחמה. כלומר, יש פה עוד אופן שאסור, לא רק שאסור לעשות זה בדרך של הנחת חוליות זו על גבי זו, אלא אסור גם באופן של הלחמה. שמלחימים חלק חלק, לא רק שמניחים חלק חלק אסור, אלא גם על חמה של חלק, על חלק זה אסור. על פי שזה נראה באמת משהו יותר יציב, יותר חסין, יותר... בכל אופן גם זה אסור. אלא כולה באה מחתיכה אחת. כן? הוא מקיש בקורנז וחותך בכלי אומנות ומפריד הקנים אלך ואלך. כלומר, האופן המותר, המצווה, הכרחי, ניקח פלסטלינה, אפשר לראות את זה בצורה פשוטה יותר, אתה לוקח גוש פלסטלינה, ואתה מושך מהפלסטלינה עצמה את מה שאתה רוצה לעשות. דבר שהיינו עושים אותו בתור ילדים, אולי אפילו היום בתור הורים שמדגימים לילדיהם, אולי סתם בתור מבוגר יצירתי או משומם, לוקחים גוש פלסטלינה, ומהגוש האחד אנחנו מושכים איברים איברים, מושכים את צוואר הג'ירפה, אחרי זה מושכים את רגליה מתוך זה, עד שבסוף הנותר הפלסטלינה זה גופה של הג'ירפה. מקשה תעשה את הג'ירפה. טוב, כל זה כשאמרו פלסטלינה, מסתבר שבכיכר של זהב זה משהו שהוא יותר מסובך, כמובן צריכים כלים יותר מסיביים, כן, יותר מתאימים. אבל אומר על הפסוק, שכאשר באמת המנורה נעשית מחתיכה אחת בדרך של המשכה, אז כמובן אין שום מניעה לעשות את הקנים מזה, מושכים את הקנים, שישה קנים, כן, את הכפתורים, את הפרחים, כל ה... כן, כל עברי המנורה, הגסים יותר והדקים יותר, נמשכים אותו כיכר, ואז אין שום בעיה להשתמש בקורנס, כן, מקיש בקורנס, לאחר מכן אפילו חותך בכלי אומנות, הוא מפריד הקנים אלך ואלך. מקיש, חותך ומפריד, שלוש פעולות שנעשות, כן, בגדר של המשכה מתוך כיכר הזהב. הוא אומר לנו רשי, מקשה זה אכן אותו הכיכר, תרגומו נגיד, מקשה מצד אחד זה שתי משמעויות, מקשה זה גם, כן, מדבר על הכיכר הקשה והראשוני, אבל מקשה זה גם נגיד במובן של המשכה, נגיד, כן, נגיד, המשכה, כן, המשכה, מושך ומותח את גוש הזהב, באופן כזה שיעשו ממנו עברי המנורה. אז מקשה, המשמעות הפשוטה והמוכרת לנו של הביטוי מוקשה, מקשה, זה משהו גושי וקשה, כן? אבל אנחנו רואים שמקור המילה הוא דווקא מכיכר הזהב של המנורה. ממילא יש בזה משמעות כפולה. זה לא רק דבר קשה וגושי, אלא זה דבר קשה וגושי שממשיכים ממנו את המנורה. הביטוי מקשה, כן, כן. הביטוי גוש, פלדה סתם, זה נקרא אשת, כן? כמו שיש מפעל תעשייה, נקרא אשת, כן? אשת זה גוש של פלדה, אבל מקשה זה שם חדש. זה גוש שעומד להמשכה. זה ביטוי מקשה. כן? יהודי, דבר עברית. כלומר, זו עברית המקראית. אנחנו רוצים לדעת לדבר נכון. לא נשתמש בביטוי מקשה ביחס לגוש סתם. אנחנו נשתמש בביטוי אשת, או גוש פלדה, לא משנה. אנחנו משתמשים במילה מקשה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים על דבר ש... עומד להמשכה. גוש, כן, מקשת פלסטלינה שמשמשת לנו להמשכה, מקשת פלדה שמשמשת להמשכה וכו'. זה מה שאומר רש"י, דיוק לשוני, הוא גם חשוב להבנת הרעיון שאותו אנחנו נרצה ללמוד כאן, כן? שממשיך, מה זה לשון המשכה? שממשיך, כמו שהסברנו, שממשיך את האיברים מן האשת, אתם רואים? האשת, לכאן ולכאן, בהקשת הקורנס, פטיש 5 קילו, כמה שצריך, 3 קילו, משנה, מכה, 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 כן, בגוש הזה, לאט לאט האיברים הולכים נעשים, ולשון מקשה, מכת קורנס. מעניין. אוה, אז זה 3 משמעויות למקשה. כן, מקשה במובן של גוש, מקשה הדבר עומד להמשכה, מקשה במובן של מכה. פש, מעניין. ולשון מקשה, מכת קורנס. בידתיץ ולאז, כן? דבר שעשוי בהקאה, כמו דה לדה נקשן, עצמותיו דה לדה נקשן, עצמתיו נוקשות זו בזו. אז רואים שמקשה יש בזה גם משמעות של הקשה והקאה, גם משמעות של המשכה וגם משמעות, כן? נספחת של דבר גוש. דבר גוש שעומד להמשכה על ידי הקשה. הנה שלושת המשמעויות, שלושתם בעצם בתוך המילה הזה. תעשה המנורה מעליה, לפי שהיה משה מתקשה בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מסתבר שהפעולה הזאת שמתוארת כאן בפסוק, היא פעולה שקשה מאוד למשה רבינו. קשה למשה רבינו. על פניו, מה הבעיה? קח פטיש, ת, תן מכה, נגמר הסיפור. כן? תעשה מנורה. בסדר. אז מה, לא מובן, משה, סליחה. וואו. לא מובן, משה רבנו יודע את מה שרשי אומר לנו כאן. חוליות הוא לא יעשה אותה. וגם לא יעשה קנים מול חמים. בסדר? הוא ייקח קורנז. או שהוא ייתן לאנשי המלאכה שלו. הם מומחים לא רגילים, בעבודות עץ, עבודות... יש מומחים עצומים. לעשות מלאכה בזהב ובכסף, ובזהב ובכסף, מה הבעיה? קח קורנז, קח כלי אומנות, תפריד תקנים, נגמר הסיפור. מה, לא ראינו כל מיני אומנים באומות אחרות שעושים מלאכות מופלאות ביותר? אז אולי תאמרו, הם לא עשו את זה כמו שכתוב כאן, הם לא עשו את זה מתוך גוש המתכת, הם עשו איברים איברים, חוליות חוליות, לא יודע. על פנם נראה שזה לא מסובך מי יודע מה. אני שאת לא יודע לעשות את זה. אבל אפילו מי שמיושבים פה, יש לו יד ורגל במלאכות כאלה. למה לא? מסתבר שמשה רבנו לא יכול לעשות את הפעולה הזו. היה מתקשה בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עצה הוא נותן לו ריבונו שלם, השלך את הכיכר לאור, והיא נעשית מעליה. לכך לא נכתב תעשה, אלא תעשה מעליה. כך כתוב תעשה, אם שמת לב בפסוק, כתוב תעשה, כן? תעשה מעליה. עד לפה דברי רש"י. עד לפה כיכר הזהב של דברי רש"י. עכשיו צריך להמשיך מתוך כיכר הזהב הזו את המשמעות של את אחד ההצעות, נקרא לזה כך, להבין את דברי רש"י ברמת העומק, כן, אולי של עבודת המוסר, של עבודת מוסר. אנחנו, יש בזה כמובן משמעויות עמוקות יותר, אבל אנחנו ננסה למצות מתוך זה איזושהי עצה טובה, אולי כמה עצות, כן, לעבודת השם שלנו. טוב. אז קודם כל, המנורה באמת, כמו שאמרנו, היא סימן וסמל החוכמה. חוכמה. מי לא רוצה חוכמה? כן? איזה אומה? כן? לא משתדלת ולא מתאמצת לסוף ידע וחוכמה. כן? האדם הוא סקרן בטבעו, האדם הוא בעל שכל, האדם הוא למדן. ואנחנו, מה? האדם זה מה? מהותו של האדם זה המה. מה? מה זה? זה קורה לנו כבר מתחילת היותנו ילדים, סקרנות של ילד ששואל גיל השאלות. כן? הגיל שבו הילד שואל שאלות בלי סוף. סקרנות העצומה להיפגש עם עולם, באמת, עולם מעניין, מרתק. עולם מוזר. מיוחד, אדם בתחילת ימיו, קודם שהוא התרגל, הוא רואה דברים מעניינים ומוזרים. רואה אנשים שונים, רואה מקומות שונים, רואה ירח, רואה כוכבים, פתאום יורד לו גשם מהשמיים פעם ראשונה בחיים. מה זה אבא? מה זה הפרפר הזה? מה זה הדבר הזה שעם התנפיים? זה דבר מדהים. ושכל האדם כבר, בצורה ילדותית, תמימה, נאיבית אולי, מלאת סקרנות, כן? כבר מגיח. עם אחבואו ומתחיל להתעניין ולשאול ודחתנו את עצומה. להורים בדרך כלל אין סבלנות, כי הם כבר הפסיקו לשאול כידוע. כן. הם כבר יודעים הכל, הם כבר התרגלו, כבר לא שואלים למה תפוח נופל. כן. וכן הלאה. אבל עד מזכיר לנו שאדם הוא מה. חוך מה. זה הכוח של המה. כן. חילוף אותיות, כף חטא. כן, כך אומר המהר"ל, חוכמה, כוח, מה? זה הכוח של היכולת לשאול. למה אנחנו רוצים לשאול כל כך? למה השכל שואל? כיוון שאנחנו מרגישים שהחיים האלו והעולם הזה הוא פלא, הוא חידה. ההרגשה האינטואיטיבית הזו, שהעולם הוא חידה, ואנחנו מתהלכים בתוך עולם של פלא, הוא גורם לנו לשאול שאלות. שאנחנו אבל נפגשים עם החוכמה, או עם הצורך בחוכמה, ההתרגלות בחוכמה, אנחנו צריכים לדעת שהעולם נשקף אלינו בשתי רמות. יש חוכמה חיצונית, ויש חוכמה פנימית. החוכמה החיצונית היא חוכמת הסימנים, שהאדם בשכלו הולך ורואה דברים, ושואל מה זה? זה עץ. איך העץ גדל? פוטוסינתזה. שורשים. יש לו המון ידע על העץ. המון ידע על העץ. אבל עדיין חסר לו את החוכמה העיקרית. לא המה, אלא למה. התכלית. יש סוג נוסף של חוכמה, שעליו אמר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים יראה ואת מצב שמור, כי זה כל האדם. כל האדם זה הידיעה. מי ברא את העולם הזה? ומה הוא רוצה מאיתנו? זו החוכמה הפנימית. אין יראת השם, היא חוכמה. כן? אין יראת השם, שהיא לבדה חוכמה. הן ביוונית אחת. שהיא לבדה חוכמה. יראת השם, היא לבדה חוכמה. אני יכול לדעת המון דברים על העולם. אבל כל עוד אני לא יודע להרכיב את חלקי השעון זה לזה. ולהוציא את התכלית הפשוטה של הוראת השעה. אני יודע על גלגל שיניים זה המון, על גלגל שיניים הזה אני יודע המון. אבל אני לא יודע להרכיב אותם ולחשוף את התכלית הפשוטה של השעון הזה. אני עדיין לא חכם. אני יודע את הפרטים, אבל אני לא יודע את התכלית. שתי סוגי חוכמה יש. לשני סוגי החוכמה אלו, אנחנו תמיד תמיד, כן? חיים באחד מהם או בשניהם, תלוי באדם עצמו. תלוי מה החינוך שהוא קיבל. אם הוא קיבל חינוך מדעי של צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, של ידע חיצוני, או שהוא קיבל חינוך אמוני, שתמיד מתרגל לשאול או לומר בראשית ברא. קודם יש את הראשית, קודם יש את המחשבה שעלתה, תחילה. אחרי זה יש את הבריאה. כלומר, אני לא עושה צעד במציאות הזו בתוך הבריאה לפני שאני יודע מה חובתי בעולמי. חובתו של אדם ועולמו כלשונו של הרמח"ל זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. למה? כי זה החוכמה הפנימית. זה מודיע לנו מה אנחנו פוסעים בכלל או לשם מה אנחנו פוסעים על במותי ארץ. זה נורא מאכזב ומתסכל לחיות מ... כל אחד בשעה שהוא קם בבוקר. אחד קם ב-4, אחד ב-5, אחד ב-6. הוא פותח את העיניים. והוא מהלך בתוך מציאות של אינסוף פרטים. עכשיו הוא עולה למכונית, עכשיו הוא נוסע לישיבה, עכשיו הוא פותח את הגמרא, אבל הוא לא יודע למה. חשבו על זה. עכשיו תבינו. לא, הוא נוהג בסדר, הוא מגיע בשלום. הוא פותח את הגמרא, הוא לומד עד אחת. ולכאורה הוא עושה דברים וגם מתמצא בהם. אבל הוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה נועדה כל המציאות החברתית שבתוכה הוא נמצא. אנחנו עכשיו יושבים פה ביחד. יושבים ביחד. אז נכון, אנחנו לא שותים עכשיו כוס קפה מפטפטים אחד עם השני. אנחנו יושבים עכשיו במעמד לימודי. מאוד יכול להיות. כל אחד ברמתו שלו. שאחרי פעולה כזו, הפעולה הזו תחשב כפרט. ביחס להכרת התכלית שלה. יבוא אדם ישאל את עצמו, או שלא ישאל את עצמו, וזה יותר גרוע. מה בעצם עשיתי פה שעה שלמה? אתם מבינים את הנקודה הזו? זה הקטע. כלומר, כל עוד האדם לא מצליח לרכז, להפוך את השבר המורכב לשבר פשוט, לקחת את כל האיברים של הנוסחה, ולעשות מענה משהו מאוד מאוד פשוט. למה? כל מה שעושה, כל כך הרבה פרטים. מרוב עצים לא רואים את היער. מה זה? למה אני פוסע את הפסיעה השנייה, הראשונה, והשנייה, והשלישית? למה אני עושה את כל הפעולות של... כל כך הרבה פרטים, בלי סוף. ואדם הולך ומתעייף. העייפות זה תוצאה של איש שדה. וישב איש ציד, איש שדה. והיה, כן, הוא שב מן השדה עייף. כן? השדה זה המרחב של הפרטים. שחוזרים מרחב הפרטים בלי לעשות בהם סדר. והנחש ערום... מכל חיית השדה. הנחש, זה הכוח שהוא מטביע אותנו בתוך עולם הפרטים. הוא גורם לנו להתעייף. הוא גורם לנו לנוע מנקודה לנקודה בלי להבין את הקשר שבין השניים. הדבר הזה מוליד חוויה של קונפליקט פנימי בתוך הנפש. מה הקשר בין א' לב'? מה הקשר בין אחד לשניים? מה הקשר בין כל האירועים שמתרחשים פה לבין הגאולה? מה הקשר? וככה אדם הולך ועייף. הוא חוזר עייף מן השדה. ושאדם חוזר עייף מן השדה, איך אומרים חז'ל? 5 עבירות עשה באותו היום. רצח את הנפש. בעל נערה מאורסה. וכו'. החטאים הם נובעים מהתפיסה הפירודית. שאדם חי בתוך העולם הפרטיים. ולא מסוגל לקחת את הלגו בעל 1,000 החתיכות. ולהתחיל לצרף אותם. זה לזה. פה מתחילה עייפות. וזה יסוד החטא של האדם. שיסוד האחדות לא מתגלה בתוך הפרדים. שזה כבר החוכמה השנייה. זה חוכמת התורה. ויער את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד. ויער את כל אשר עשה. את כל אשר עשה, את כל הקוליות, את כל ריבוי הפרטים. והנה טוב מאוד. ויער זה התבוננות פנימית. כן? ויער זה התבוננות פנימית. ויער. כן? ויער והנה שלושה אנשים. אומרים חזל, מה זה ויער? זה לא ראייה פיזית בלבד. הוא ראה את שלושת האנשים באים לקראתו, והוא ירד לסוף מצבם הרוחני, הנפשי והפיזי. זה נקרא ויער, לכן הוא גם רץ לקראתם. כי כשאתה רואה מה קורה בתוך נפש זולתך, אתה לא מסתכל עליו רק בפרטים. אתה מבין שהזולת ועולמו הפנימי זה דרמה בהתהוות. איך לא תרוץ לקראתו? איך לא תרוץ לקראתו? ודאי שתרוץ לקראתו. וגם אם השכינה יושבת על גבך, ובא עכשיו לעשות ריבונו שלם ביקור חולים, עם כל הכבוד לריבונו שלם, ריבונו שלם, תמתין לי. אל נא תעבור מעל עבדך. אני הולך להכניס אורחים. אבל אתה יודע למה אני הולך להכניס אורחים, ריבונו שלם? כי אני עבדך. בגלל שאני עבדך, אני הולך להכניס אורחים. אני עבד שלך במובן שאני רואה צלם אלוקים ששמת בשלושת הפרחחים האלו. שלושת החבר'ה שם שעוברים במדבר, אלו עובדי עבודה זרה, לפחות כך הם נראים לה, שמשתחווים לאבק שבכפות רגליו. ריבונו של עולם, שאני ויער, שאני מתבונן לפני ולפנים לטיפוסים האלו, אני רואה את נשמתם המעונה, את צירי הלידה הנוראית שלהם. איך אני לא ירוץ להכניס אתם למיון? איך אני לא ירוץ? אני הולך להכניס אותם. אל נא תעבור מעל עבדך, כי אני לא עושה פעולה שמנוגדת לרצונך. אני עבדך. אז תמתין. או, זה חוכמת ישראל. זו חוכמה פנימית. זו חוכמה פנימית. כן? שתי מיני חוכמות. המנורה היא הסמל. היא לא רק הסמל, היא גם כוח ההמשכה של החוכמה האלוקית, חוכמת התורה אל תוך המציאות. מי שעסק בהדלקתה של המנורה, מי שראה את המנורה בדלקתה, מי שחי בדור שמנורה דולקת בו, גם הוא לא רואה אותה בעיניו, הוא זוכה לטעום משהו, להתבשם מאותה חוכמה ישראלית מיוחדת. חוכמת האחדות הכוללת. יש הרבה מה להריך בזה, אין לנו את הזמן. אנחנו רוצים באמת בכל אופן לגעת טיפ טיפה גם בפרשת צווה, אבל אתה רוצה להיכנס ישר, אחרי הקדמה הזו להיכנס ישר לדברי רשי, ולזהות בתוך דברי רשי, לפחות באופן כללי, והמבין יבין, איך כל העקרונות האלו, או הפרטים של עשיית המנורה עולים בקנה אחד, כן? עם התכלית של השגת החוכמה הכללית, החוכמה האחדותית. כשאנחנו עוסקים בעשיית המנורה, עשייתה אסור לה להדגיש את חוכמת הפרטים יותר מדי. היא צריכה להיבנות באופן כזה שמורה את היחס הנכון. אין לנו בעיה בפרטים, אמרתי כבר. אין בעיה בפרטים. אין בעיה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שידי אדם, מה חובתו בעולמו, זה הכלל. ובחבידה, כן, ולמה הוא עמל כל ימי חייו, זה הפרטים. אז תתחיל מחובתך בעולמך, אחרי שיש לך את הכלל, עכשיו אתה יכול להיפגש עם כל הפרטים, עם כל המעשים הפרטיים וביום יום. אין כבר חשש, אכול מה שתאכל, ושתה מה שתשתה, תעסוק בפרטים, ויהיה אתה ניזוק. למה? כי אתה כבר אוחז בידיעה שבכל דרכיך דאהו. אין לך מה לחשוש. אתה לא תטבע בתוך הפרטים. טובים השניים. דווקא מן האחד. שיש לך שתיים, זה כבר ריבוי. מתי טוב הריבוי? כשהוא בא מן האחד. אבל אם השניים, הם לא יודעים את מקורם ושורשם, אז זה נקרא טובעים השניים מן האחד. טובעים השניים. כן? כמו איש ואישה שנישואים ולא יודעים למה הם התחתנו, לא יודעים שבשורשם ויסודה הם אחד. אז בהתחלה הם טובעים השניים מן האחד, בתו, כל אחד טובע מהשני. אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. ובסוף הם גם טובעים. כן, כן. אז טובעים השניים רק כאשר הם מן האחד. כל טשטוש הקשר והזיקה לאחד, הוא כבר מציג באמת את הפרטים ביחס של עוינות וזרות וניגוד חריף. מסוכן. אז המנורה, היא תעשה באופן שמראה לנו את היחס הנכון בין הפרט לכלל, או בין הפרטים לכלל. והנה, מה שנותר לנו זה רק לקצור את הפירות, כל אחד ודאי יבין, כן? בכל אופן אני אומר את הדברים. מקשה תעשה המנורה שלא יעשה נחוליות ולא יעשה קנה ונרותי איברים ורים. כן? כשאנחנו באים לעשות את המנורה, להרכיב אותה מפרטיה, ויש בה המון פרטים, תסתכלו בתיאור. כפתורים, פרטים, כן, שקדים, משהו כאלה, תסתכלו על הציור של המנורה, איפה הוא שם הציור הזה? כן, יש פה איפשהו. איזה, כל כך הרבה פרטים, באמת מדהים. נסתכל, כן, הירך והרגליים שלה וכל ה... כן, המון פרטים, קיצור. כשאתה בא לעשות את הפרטים של המנורה, שים לב. כשאתה בא להרכיב אותם, תיזהר שהרכבה לא תיתן דגש לפרטים. שני אופנים. אפשר לטעות. האחד זה במעשה חוליות, ואחד זה במעשה הלחמה. כי סוף סוף, שימו לב, שאני בא לעשות מנורה, כן, נגיד, אני בא להרכיב, מה אתה רוצה ממני? עשיתי מנורה שלמה, תשים לב, הנה, מנורה לתפארת, אתה לא רואה מנורה לתפארת? היא מורכבת, מה אתה עכשיו מוציא עליי לעז שאני מתעסק בפרטים ולא מחבר אותם? הנה חיברתי אותם, שמתי חוליה על חוליה ועוד חוליה פה, הנה יש עכשיו, יש לי את הירך, שנייה, יש לי את הירך, הנה עכשיו אני פה, כן, ממשיך לעשות תקנים, מה אתה רוצה? יש פה דבר שלם. אבל הדבר השלם הזה, הדבר השלם הזה, אין לו, איך קוראים לזה? קוראים לזה הכוח האפל, היום במדע, יש ביטוי, הדבק הטוב קוראים לזה, כן? אמרו לדבק היא טוב, רק שנייה, אני חייב, טיפטיפה, נקסים. אמרו לדבק היא טוב, כלומר, מה הכוח המדבק? האם הכוח המדבק הוא תחבולה מלאכותית? איך חיברת את הפרטים האלו? מכוח מה הם מחוברים? אותה שאלה אני יכול לשאול אותך גם כאשר אתה יושב מחברך, וכביכול אתם מחוברים. מי חיבר ביניכם? מכוח מה אתם מחוברים? מי חיבר? אנחנו מחוברים מכוח של אינטרס. לא. זה חיבור שטחי. זה מעשה חוליות. מניחים אחד על השני באופן חיצוני, שכני, ממילא רופף. מעשה חוליות. אי אפשר להכחיש שכאשר שמים חוליה על חוליה, יש פה משהו שלם. זה ברור. אבל מהו טיב ההרכבה? יודע חקלאי פיקח. תזן יש לשבח, טיב ההרכבה. טיב ההרכבה, כן? מה טיב ההרכבה? זו השאלה. זו השאלה. איך נוצר ההרכבה הזו? רבנו סעדיה גאון קורא לזה בספר האמונות והדעות. יש הרכבה שכנית ויש הרכבה מזגית. במילון המושגים הפילוסופיים, כלושן בהתחלה, הוא מבדיל בין הרכבה שכנית להרכבה מזגית. הרכבה שכנית זה הרכבה מקרית. נכון שהדברים נמצאים זה על זה, אבל מספיק שתעשה ככה, זה כבר אף. כן, נחילה, אני פשוט חייב, השנייה. כן, אבל זה הרכבה, אבל מה מקור היניקה שלה? האם האחד עומד ביסודה? האם האחד עומד ביסוד הרכבה? אני בכוונה פה פותח סוגריים, כי זה יעזור לנו להבין למה משה רבנו נתקשה בעשיית המנורה. אפילו משה רבינו, שהתביעה היא שהאחד יעמוד ביסוד הדבר, קשה מאוד לעשות המנורה. אני בכוונה כבר הולך לשם, כי זאת אומרת לא נצטרך לדבר על זה יותר מדי. אבל זה מקום שאפילו משה רבינו מתקשה. שדבר נעשה מתוך הקפדה ודקדוק שהאחד יופיע ביסודו בצורה כל כך מדויקת. אפילו משה רבינו לא יכול. את הכוונה הזו להכניס בתוך המנורה, נתקשה במשה. תאמרו שזה מצד הענווה שלו? תאמרו שזה מצד קצה גבול היכולת האנושית. זה כמו לראות פניי. זה כמו שמבקשים לראות את פני השם. לא, פניי לא יראו. זה משהו כזה. אז כמו שאתה לא יכול לראות את פני השם, אתה לא יכול גם לעשות את המנורה, כאשר המאפיין שלה, זה האיזון הדק והמדוקדק עד אין יבדק בין האחד לבין הפרטים. אתם יודעים מה? גם משה רבנו לא יכול. זה מה שכתוב. אני מציע פירוש. אמרתי, כבר הצלתי את עצמי בזה שאמרתי שאולי מתוך ענווה הוא אומר את זה. אבל אפשר להבין למה הוא מתפתה להשתמט מהדבר. כי היא להכניס את האחד בתוך הפרטים בצורה כל כך מדוקדקת וכל כך איכותית. זה דבר מאוד קשה. זה עתיד לבוא. והיה השם למלך ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. היום לי מבחינה, אני קצת אכזרי עם השאלות. מחילה שאני, מחילה פשוט, פשוט, קצת, זה בדרך כלל, זה לא דרכי כידוע, כן? עד הרבה שאלות וכן הלאה. אבל אנחנו ממש קצת בלב. מחילה, 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 כן? תבין? אז קצת אנחנו הלכנו לסוף רשי, כי לא נספיק להגיע לאריך שם יותר מדי. בכל אופן, נמשיך הלאה. אז זה אופן הרגע, שלא יעשה נחוליית. לא? כשאתה מתחיל מהחוץ, יש סכנה. אתה מתחיל מהחוץ ואתה נותן משקל גדול לתחבלנות המלאכותית של ההרכבה, ואתה לא נזקק או לא עושה פעולה שמורה שאתה מתחיל מהכיכר, מהאחד, לא כך עושים מנורה. לא כך. הלאה. שוללים אופן הרכבה אחד. אופן הרכבה השני ששוללים מהו? ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים, ואחר כך ידביקם. כאן היינו יכולים כבר לחשוב שזה בסדר. טוב, קיבלתי את הנזיפה. לא יעשה נחוליות. אבל שמע, שמעת על הפטנט של ההלחמה? שמעת? אתה יודע שההלחמה אפילו ממיסה את הברזל, וככה מחברים ברזל בברזל. לכאורה, זה ממש עצם בעצמו ובשר מבשרו. זה ממש! בוא נע, הרכבתי, אבל אחי, זה לא חוליה על חוליה. זה אפילו לא הברגה. זה הלחמה. הלחמה זה המצאה בלתי רגילה, זה חום בטמפרטורה של כמה מעלות, כן? מאות מעלות, האלקטרודה הזו היא במאות מעלות, בוא יורד כמה, אלפי מעלות, זה מתח מאוד גבוה, וזה ממיס את הברזל, כמו בהלחמה בחשמל, במעגלים חשמליים, איך נקרא החומר הזה? בדיל, זה הדבר. אתה מתיח את הבדיל, אבל פה זה עוד אפילו יותר. כי שם הבדיל מחבר. פה זה ברזל בברזל. בוא נה, זה הלחמה מאוד רצינית. זה חיבור מאוד רציני, נכון או לא? חיבור רציני.
מאוד.
אז בוא נגיד שפה זה בסדר. עדיין זה תחבלנות. עדיין הברזל, כן? הוא זה שחיבר את עצמו חלק וחלק. אני רוצה שמשהו אחר יחבר אותו. עדיין העולם החיצוני מוצא לו דרכים להשתדך זה עם זה, בלי להזדקק לכוח המחולל שלו. זו תחבולה יפה הלחמה. מאוד יפה. אבל עדיין, זה לא כוח המקור שמדבק. לא טוב לי. לא טוב לי. אני רוצה שכוח המקור יהיה הדבק. אני רוצה שהקנים לא יעשו משום מניפולציה. אני רוצה שהקנים יעשו מהחומר הזה עצמו, מהראשית שלו, מהחומר הגולמי שלו. משם זה יימשך. משם אני רוצה. לא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים. איברים איברים זה פרטים פרטים. זה מזכיר לנו את העניין של הפרטים. איברים איברים. ואחר כך ידביקם כדרך הצורפים. כן? אמנם יש פה את ההבנה שאיברים לא יכולים להישאר נפרדים. האדם מתהלך בעולם הזה ובחוכמתו מנסה להבין את היחס בין הדברים. אבל איך אתה מרכיב את קלסטר הפנים של המציאות? איך אתה בונה את הפאזל הזה? איך אתה מחבר זה לזה? זו השאלה הגדולה. אני מבין את הצורך שלך להרכיב. לכן גם אתה עושה הרכבות. אדם כל הזמן מרכיב. כל הזמן מרכיבים. השולחן מורכב, והכיסא, הכל פה מורכב בעולם הזה. אין דבר שלא זוכה לשידוך, אין דבר, כן, שלא זוכה, כן, ליחס. אבל מה טיב הרכבה? שני האופנים האלו, כן, הם בעצם מדגימים לנו את שני אופני הרכבה הקלאסיים שקיימים בעולם, מעשה חוליות ומעשה ההלחמה. והם נפסלים. אלא כולה באה מחתיכה אחת. הכל נמצא בתוך הכלל. הכל. משם הכל מתחיל. יש פה השבה לראשית. זה יום השבת. יום השבת זה חוכמת המנורה. ביום השבת אנחנו משיבים את הכל למקור. לחוכמה הפשוטה, לידיעה הפשוטה, ישמחו במלכותך, שומרי שבת, מקורי עונג. יום השבת זה ישמחו במלכותך. יום השבת זה יום שבו מלכות השם מתעוררת. בלב האנשים, במוחות האנשים, אחרי זה שהוא ישוב ללמד תת מלכות, שאילו הפרטים, הוא ידע. מי רודה במלכות? איזה כוח בעצם מניע אותם. זה בסדר גמור. יום השבת זה כיכר הזהב. ויום ראשון, שני, שלישי, רביעי, הם צריכים להימשך משם. ראשון בשבת. שני בשבת. או לפי דרכינו נוכל להגיד, היום יום ראשון, איך היינו אומרים?
משבת.
הוא נמשך מהשבת. אבל האמת שהוא גם יום ראשון בשבת. הוא כלול בתוך השבת. מכיוון שהוא כלול בתוך השבת, הוא גם בעצם נמשך ממנו. אז יום ראשון בשבת, וראשון משבת. כן? או, באה מחתיכה אחת. ואחרי שהיא באה מחתיכה אחת, עכשיו יבואו כל הכוחות המפרטים, ויכולים לפעול כחפצם, ואין פרץ ואין צווחה, ואין יוצאת ברחובותינו. עכשיו אתה יכול להרחיב את הפרטים, עכשיו אתה יכול להוציא את הקנים, מה שאתה רוצה. קח את הקורנס, קח את כלי אומנות, כן? תקיש, זה הפעולה הראשונה של הוצאת הפרט, כן? להקיש בקורנס, על הכיכר, רח, כאילו אתה אומר לכלל, ואתה על הצפרדע. צפרדע אחת הייתה, אלא מכיוון שהיו מקים בה, הייתה משריצה צפרדעים הרבה. הכלל הוא כולל את כל הפרטים. אחרי שיש את הכלל, אין שום בעיה להקיש בו בקורנס הפרטים, בשיננתם. שיהיו דברי תורה שנונים ומחודדים. יש לך את הכלל בתוך המשנה. בגמרא אתה מפרט אותו. אבל אם תשכח מאיפה כל הפלפול יצא, אתה על הפנים. זה צריך להתחיל בכלל, לרדת לפרטים. תראו את כל מאמרי הרב קוק, שימו לב. כל מאמרי הרב קוק מתחילים בכלל. הוא מתחיל בכותרת, המאמר שלו, כן? הוא מתחיל את המאמר בכלל, יורד לפרטים וחוזר וכולל אותם בסופם. שימו לב. כל מאמרי הרב קוק חוזרים על עצמם אותו המודל. הרב קוק וצדיקי הדורות, הם חיים באור הכלל. אצלם הכל מתחיל מהכיכר הפשוט של יראת השמיים, של רצונו הפשוט יתברך. ומשם הוא מכה בקורנס הפרטים, ומוציא המון פרטים. בירורים, דקויות, נימים דקים של כלי דם, פילי פלאים. אבל הוא לא שוכח את היחס לכלל. ובסוף המאמר הוא תמיד כולל בפסוק מהנביא, פסוק מהתורה, שלושה פסוקים, שהם בעצם תמצית של כל המאמר כולו. כלל, פרט, כלל. בא מחתיכה אחת, ואז עושה שלוש פעולות של התפרטות. פעולת ההקשה, פעולת החיתוך, כי ההקשה לא מספקת. כי בהקשה הרי, כן, אתה אמנם מוציא את הקנים, אבל עדיין צריך לחתוך, להפריד את הקנים, כן? צריך להפריד, כן? חיתוך, ואז את ההפרדה, את ההפרדה המדויקת, את הדקורציה, את הגימור קוראים לזה, גימור. זה חיתוך, הפרדת הקנים, אילך ואילך. אלו שלוש פעולות של התפרטות. אבל שהם באים מן האשת, שהם באים מן המקשה במשמעות המשולשת שלה, חתיכת ברזל, שמקישים בו, ומזה הוא מתפרט, אין שום בעיה. שום בעיה. אכול מה שתאכל, שתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. אבל אם אתה לא לומד תורה, כן, כך כתוב שמה, במסכת קידושין. אם אתה לומד תורה ושמתם את דבריי אלי על לבבכם, אם אתה אוחז בחוכמה הכללית, זה לימוד תורה, אין לך בעיה להתעסק עם הפרטים. תשתה, תאכל, ויהיה אתה ניזוק. כי כבר יש את הדבק הטוב. זה מזכיר לך למה אתה אוכל ולמה אתה שותה. אבל אם כבר אתם לא שמתם דבריי אלו על לבבכם, אם אתה מוריד את התחבושת מהמכה, מיד היא מעלה ריקבון ואיבוש. אז מעשה האכילה כבר נהפך באופן אוטומטי לתאווה, לגרגרנות, כן? וכן הלאה. לזלילה הגדולה. כי כבר הפרט הזה של האכילה שכח את הכלל הגדול שמנו יונק. הנה, זה מפורש ברש"י. מקיש בקורנס וחותך בשלילנות. הוא מפריד הקנים אלך אלך, מקשה וכו'. ואז ברנו את העניין של תעשה המנורה. כן, בסדר. אנחנו עוברים לפרשת תצווה, בעניין החוכמה, אחרי, כן, אני, קצת קשה היום, שאלות. מה?
בכמות הניתנת מן החתיכה, נגיד 1,000 גרם של זה,
רק מזה עושים, לא מספיק כלום.
אין הפחתה בחיתוך.
שום דבר, כלום. שום הפחתה. שום הפחתה. אתה מוציא שום דבר. אתה לא עוסק בשום כלי אש, אתה לא מפחית כלום. שום דבר הולך לאיבוד. הכל נמצא פה. ממן הכהנים, ממן הלוויים, עם ישראל, כנסת ישראל. הכל יוצא מתוך הנשמה ישראל. הכל ממנה. כן? ודאי.
יש לו את המקצוען, זה כמו זה.
לא יוצא כלום, שום דבר, מיליגרם, שבב אחד של זהב, לא נופל לצד הצורף, לא נרמז ברגליים, שום דבר, כלום. זה הרעיון, לא ייתכן שהפרטים, לא ייתכן שהכלל שיוצא לפועל, הוא יאבד משהו מעצמיותו, לא יכול להיות דבר כזה. כן, בסדר, בכל אופן, זה הרעיון בגולמיותו, כמובן צריך להעריך בזה, תלוי במוטיבציה של כל אחד ואחד לקחת את הדברים האלו הלאה. אבל אלו פני הדברים. בואו עכשיו נראה, אחרי שדיברנו, כן, אני מקווה שיהיה לכם עוד כוח קצת. כן, איך אומרים המילואים? יש תאריך שחרור. עד אז שישימו שרוצים. אני משתחרר ביום, אז אנחנו כאן רבע שעה. זה לא יהיה יותר. אני באמת חייב להעריך אתכם באמת על זה שאתם נכנסים בתוך הסרטים שלי. אני, כן, באמת, כל פעם אני מעריך אתכם מחדש על זה שאתם ככה, אנשים יושבים, זה כוח, צריך כוח לזה, צריך כוח. מילא, אני מדבר, אבל להקשיב, זה קשה, זה קשה. אז באמת, כל הכבוד. אני כבר לא יודע אם מסוגל לשבת היום להקשיב שעה אחת שלמה. קשה לי. אבל בוא נראה. אז פרשת תצווה מתחילה ב... שמן המנורה. אחרי שדיברנו על משמעות המנורה, כן, שהיא מרמזת על החוכמה הפנימית, חוכמת ישראל, חוכמת התורה, כן? עכשיו אנחנו מנסים לברר איך אנחנו זוכים לחוכמה הזאת. איך אנחנו זוכים לחוכמה הזאת? מה הם התנאים? כבר אמרנו שלכל אדם ואדם יש את כוח החוכמה בתוכו, אותו כוח שמופיע בילדותו, ואנחנו מה? ואמור ללכת ולהשתכלל בבגרותו מתוך לימוד תורה, תרגילנו בתורתך, שכלו הולך ונהפך שכל של תורה, כן? עכשיו אנחנו רוצים לברר מהו טיב השמן, מהו טיב החוכמה, איך בונים את החוכמה הזו, איך מזקקים אותה, מה רמת הזיקוק שצריך להיות בה, כדי שהכוח הזה שנקרא שכל אצלנו, יהיה מובטח לנו שבכל פניות שהוא פונה, בכל אשר יפנה, לא, שם זה ירשיע, ודוד לכל דרכיו, משכיל. איך אני מבטיח שהשכל הזה, הכוח המופלא, האדיר הזה, שיש בתוכנו, כלשונו של חובת הלבבות, איך הוא מכנה אותו את השכל? זה הזכרת האלוקים באמצעות השכל. האבן עזרא גם מביא את זה, ששכל האדם זה בעצם מלאך אלוקי. בעצם, זה הכוח שעומד בין האינסוף, מקור הכלליות, לבין הבריאה. זה החוכמה. זה כוח אמצעי. זה כוח שבאמצעותו אני מסוגל למשוך את החוכמה הכללית ממקורה, מה שקורה בשון הכוזרי, כן? להתבשם מהשכל הפועל, ושכלי שלי הוא השכל הנפעל. והוא קולט מהשכל הפועל. הוא קולט מהשכל הפועל ומוריד אותו אל עולם הרצון, למעשים וכולי, לקנים, לכפתורים, לשקדים וכן הלאה. אז פה יש לנו את הבירור, כן? את הבירור ואת ההקפדה על נקיות החוכמה. שאדם צריך בשעה שהוא יושב ללמוד בספר, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלה, הרב קוק אומר בראות התשובה, שלפני לימוד תורה צריך לחזור בתשובה. לפי מדרגת התשובה לפני הלימוד, אומר הרב, ככה תגדל בהירות השכל, או אור השכל ובהירות הרצון. כשאור השכל הוא בהיר יותר, גם הרצון הוא ממל יותר טהור. אבל אומר הרב באופן חד משמעי, לפני לימוד תורה צריך לשוב בתשובה. איך שווים בתשובה לפני לימוד התורה? 48 דרכים שהתורה נקנית בהם. כל אחד מהדרכים האלו זה דרך תשובה. כן? פלפול, עריכת שפתיים, שמיעת האוזן, מנוחה, יישוב הדעת קוראים לזה. סגור את העניינים בבנק, יש לך חוב 30,000 שקל. לפני שאתה פותח את הגמרא, תגיע להסדר עם נהל הבנק, ותחזור לבית המדרש שאתה יודע שעשית כל מה שאתה יכול לעשות. עכשיו אתה שקט ורגוע. מנוחה, מנוחת הלב, שמחה, הבנת ערך הלימוד, הידיעה שבלימוד אנחנו מתחברים רצונו יתברך, זה נקרא שמחה, ביטחון. הביטחון שאני אכן ראוי ללמוד תורה, וכן הלאה. שנבראתי בתכונה נפשית כזו, שאני ראוי ללמוד תורה, והשם בחר בנו, ונתן לנו תורתו, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מהדרכים, מיעוט, טעות, מיעוט שינה, מיעוט תענוגות וכו'. כל אחד לפי המיעוט שלו, אחד המרבה ואחד הממית וכו'. אבל כל אחד מ-48 הדרכים האלו, זה בעצם הכנות שבאמצעותם שכל האדם מזדקק. השמן הטוב, אותו החומר שבאמצעותו אנחנו מציטים או אוחזים את האש. מה עושה השמן? השמן הרי באמצעותו אפשר לאחוז את האש השמימית. אותו חוכמה אלוקית, היא נאחזת בשמנינו ופתילתנו. השמן זה החוכמה והפתילה זה הגוף. 48 הדרכים שמדובר עליהם מסכת אבות פרק שישי, זה בעצם חלקם, זה הוראות והדרכות שמשפרות את הפתילה, הגוף, מיעוט הענוגות, מיעוט שינה, זה להביא את הגוף למיצוע ולריסון ולאיפוק, שלא יתפרץ יותר מדי בשעת הלימוד, וחלקם זה הכנות נפשיות, וחלקם זה הכנות של חוכמה. אבל בעיקרון, אנחנו צריכים לבוא למצב כזה, שהחוכמה שלנו היא במצב שהיא יכולה לקבל את האש השמימית ולאחוז אותה יפה. לאחוז אותה יפה בחוכמתנו ובפתילתנו זה הגוף. ואתה תצווה בלי שמרים, כמו ששנינו במנחות, מגרגרו בראש האילן. אז השם צריך להיות בשמרים. צריך לבדוק ולראות במה שכלנו נגוע. דיברנו מקודם על דאגות, גאווה, תאוות, יצרים, איך אומרים סייד ישרים? ומחשבתנו גם כן. מי ינקה אותה? מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני. תגיד, הטבע הגופני זה ביטוי כולל לכל, כן, לכל כוחות החומר שבתוכנו. שכל האדם בדרך כלל, כן, הוא לוקה בחסר, הן בחינת יכולת העמקה שלו, כן, חריפות שלו, המהירות שלו, כל הפרמטרים השכליים מושפעים מאוד מהמצב המוסרי של האדם. כן? המצב המוסרי של האדם הוא קובע את עוצמת המעוף השכלי, הוא קובע את טהרת השכל, עד כמה השכל הזה יהיה מסוגל לתפוס דברים ב... כן? יש מעצב, תראו, יש מעצב פנים. יש מעצבי פנים שמסתכלים מסתכלים לתוך חלל ריק, והם ישר יודעים, טק, איך הכל עשוי. יש להם שכל שרואה את הכל בכלליות. יש אדם שהוא לא מעצב פנים. אז הוא מסתכל, מתחיל גם, טוב, בוא ננסה פה, רגע, נעשה. זה לא מתאים, הצבע של הווילון והשולחן לא מתאים. טוב, תביאו לי וילון אחר. ככה מעצב פנים כזה. חבל על הזמן. לך תפתח מסעדה. לך תפתח מסעדה ותביא מעצב פנים שיעצב אותה, שלא תעיז להיות המעצב פנים אפילו של עצמך. כן. זה לא רציני. אבל שכלנו מעניין. השכל שלנו, היכולות שלו, המגוונות, החריפות, המהירות, יכולת ההכללה, התפיסה האינטואיטיבית, כל היכולות השכליות האלו, הן נגזרות מהמצב המוסרי של האדם. השמן צריך להיות כמה שיותר זך. אגב, אפשר להגיע להישגים מאוד מאוד יפים, גם אנחנו לא מתוקנים עדיין. כל אחד מהיושבים פה, ודאי חידש חידוש בתורה, ודאי ברוך השם מבין סוגיה לעומקה בהזדמנות כזו או אחרת, ולמרות שאנחנו עדיין לא... אז אני יושב ואומר לפניכם את הדברים האלו, למרות שהשם עדי, במיוחד אשתי עדה, עד כמה יש לי לתקן, כמה יש... ואף על פי כן, אף על פי כן. זה לעודד. אני אומר, זה לעודד אותנו. אבל יחד עם זה... אני פשוט חייב איכשהו להגיע פה רק לנקודות, אני מצטער, ממש מרגיש לא טוב עם עצמי, אבל מכילה.
יש לי עד הרבה מה ללמוד.
אבל, כן, אז בואו לא נבעל. אבל יחד עם זה, אנחנו הרי שואפים לפחות להשתלמות. אז נשמע ונחזור בתשובה, מה יש? בלי שמרים. שמן זך ולא שמרים. ואיך משיגים שמן זך ולא שמרים? זה שייך לתהליכי הגידול של החוכמה. כמו בתהליכי הגידול של הזית. אומרת לנו המשנה, במסכת מנחות, כן? אומרת לנו המשנה במסכת מנחות, מגרגרו בראש האילן. מה זה מגרגרו בראש האילן? כלומר, אתה צריך לייצר שמן כזה, שהוא מובדל מכל שמריו, והוא עומד בפני עצמו. כלומר, שמן או זית שהגיע לשלב שכבר נעשו בקרבו, תהליכי ההבדלה בין החלקים הקשים שבזית לבין השמן. מתי השמן מגיע למצב כזה? מגרגרו בראש האילן. האמת שרשי מביא שני פירושים שמה. בפירוש האחד הוא אומר, מה זה מגרגרו בראש האילן? אתה לוקח זיתים שמצויים בצמרת האילן, כמו בירות הגשם, מי שראה פעם, כן, או קרה. בירות הגשם, העצים הגבוהים, בירות הגשם יש מרוץ גדול של העצים לגדול עוד ועוד. למה? מי יהיה יותר בחופת היער? כי חופת היער זה המקום הגבוה שמקבלים יותר שמש. אז כולם, יש שם מרוץ בלתי פוסק לגובה, כן? זה חלק ממרוץ הקיום. אפשר לראות את זה, אגב, תסתכלו. אם אתם תעשו, אני יודע, פרגולה מעץ, או אפילו מתכת שיושבת לכם, מוקבעת, שיושבת על הדשא מתחת, אתם תראו שהדשא נמצא מתחת, לא רק שלא מת, הוא פשוט פורץ דרך הסדקים של העץ. למה? הוא מחפש את השמש. הוא גדל באופן פראי. ואותו דשא לפני כן, בלי הפרגולה לפני כן, באותו משטח, הדשא לא הגיע ליותר מגובה כזה. פתאום שאתה שם עליו את הפרגולה הזאת, אתה משטח, אתה בימת עץ הזו, ויש חריצים בין הקרשים, למרבה הפלא, הסביר, הדשא, פתאום מגיע לגובה של חצי מטר. מה קרה פה? שאלתי גנן. זה קרה אצלי בבית. הייתי בהלם. הדשא הגמדי הזה שלא צמח יותר, מה אני אגיד לכם? אולי זה רק בפינו שהמים שם נדחפים, אבל באמצע הדשא. לא הגיע לי יותר מחמישה סנטימטר. פתאום הגיע חצי מטר. הוא אמר לי, יש פה מרוץ מטורף לשמש.
נכון.
מרוץ מטורף. ביערות הגשם זה בולט מאוד, בגלל זה אין כאלה. בכל אופן, מאיפה לוקחים את הזית הזה? זה דווקא החוכמה שהתבשלה כתוצאה מקרבה לשמש. זה אותו הזית שנמצא בצמרת העץ. זה אותו הזית שמצא את הפוזיציה, את המיקום הקרוב, להקעת השמש. אז אתם כבר חופשיים כיד הדמיון הטובה עליכם, להחליט מהי אותה השמש, כן? איך נוצרת החוכמה הזו אצל האדם? צריך להיות קרוב לשמש, שימשה של תורה, שימוש תלמידי חכמים אולי במובן, כן? בקונוטציה של שמש ושימוש, לשמש את התורה, לשמש את נשמותינו, לשמש את נשמתנו, לשמש את הנטיות העדינות שיש בתוכנו, השמש ושמש. האלוקית שמצויה בתוכנו, בקרבנו קדוש, יש בתוכנו נטיות שמשיות, עד כמה אתה קרוב לשמש הפנימית שבתוכך, עד כמה אתה קרוב לעצמך, עד כמה אתה מקרב את הכוח השכלי שלך, כן? אל יסודות השיפור שלו וההבשלה שלו. זה פירוש אחד של מגרגרו בראש האילן, הקרבה ליסודות השמשיים של המציאות, גם של עצמך וגם הסביבתיים שלך. זה יכול להיות יסודות שמשיים מסוגים שונים. אפילו נמלה, לכן נמלה עצל, גם נמלה יכולה להיות יסוד שימשי לפעמים למי שצריך לצאת מסבך העצלות שלו. ודאי וודאי, לשמש בני אדם בעלי מעלות טובות ומידות טובות. כל זה מכה על הזית. כל זה גורם לשמן החוכמה ללכת ולהתברר, ללכת ולהתבדל מהשמרים, מהחלקים הקשים, המלכלכים, מאפריות החומר. וזה מה שמשמש להדלקת הנרות. קטית, הזיתים היה קוטש במחסשת ואינו תוכנם ברחיים. כן? החוכמה הזו צריכה להיות תוצאה של הבשלה עדינה, ולא של איזה אלימות כזו, איזה תחינה ברחיים. צריך לדבר בריחות מה זה תחינה ברחיים בתהליכי החינוך. כן? צריך להבין איך זה קורה. אבל לא בתחינה ברחיים, כי בתחינה ברחיים יכול להסתפח לחוכמה גם חלקים שליליים, גם חלקים שליליים. אי אפשר לטחון ברחיים, אי אפשר להביא אדם לחוכמה בדרכי אלימות, אי אפשר לטחון אותו. לא. כן? פה התחינה צריכה להיות... כן. כן. התחינה לא ברחיים, כדי שלא יהיו בשמרים. ואחר שהוציא טיפה ראשונה, מכניס לרחיים ותוכנם, זה השמן השני, זה כבר חוכמה שאפשר להשתמש בה לדברים אחרים, אבל זה לא חוכמה שאפשר להכיר בה את ריבונו של עולם. יש חוכמה שאפשר לעשות את השולחן, יש חוכמה שאפשר לעשות את הכיסא, אבל אי אפשר איתה לבוא ולהורות הוראות בתורה. מי שלא הגיע להוראה ומורה, עליו נאמר רבים חללים מפילה. כלומר, יש שכלים, תסתכלו ברמב"ם בשמונה פרקים, הוא מדבר על שלושה סוגי שכלים, יש את השכל המוסרי, שזה השכל שיסודו הוא בשמן הזך ולא שמרים, שאי אפשר להורות עניינים עליונים כאילו בשמן שאינו זך. יש את השכל המלאכותי, זה השכל של אומנויות המלאכה, שמציג לפני האדם תוכניות, כן? תוכניות ורעיונות, כן? שלא יצאו עדיין לפועל, ויש את השכל המעשי, שהוא בוחר לאדם את הפעולות הרצויות, כדי להוציא לפועל את התוכנית שלו. אבל אלו שלושה סוגי שכלים. אדם גם אם הוא רשע ובעל מידות מקולקלות, הוא עדיין יכול להיות נגר נהדר, לא במשכן אמנם, כי שם זה צריך להיות מלווה בכוונות עליונות כל שולחן, אבל הוא יכול להיות נגר נהדר, למרות שהוא רשע. הוא יכול להיות איש מלאכה נהדר, לא תמיד הייתי מציע לכם, לעבוד איתו, כי יכול להיות שהוא יציל לכם מהכיס בלי שתרגישו כמה אלפים בלי צורך, אבל הוא יכול לעשות שולחן נהדר בלי שום בעיה. שמן שני למנחות, שמן ראשון למנורה, כי אמרנו, מנורה זה חוכמת הקודש. חוכמת הקודש. שמן שני פסול למנורה וקשר למנחות. כלומר, למנחות אפשר להשתמש גם בשמן שני, אבל אפשר להשתמש גם בשמן ראשון אגב. כן? למנחות אפשר להשתמש גם בשמן ראשון. אם יש מותר שמן מנורה, אפשר להשתמש גם למנחות, אבל אין הכרח. כבר ירד מדרגה, אפשר להשתמש כבר גם בזה. זה מורה לנו על שימושים שכליים לדברים אחרים, כן? לדברים אחרים שלמרות שהשכל לא נקי, אפשר עדיין להשתמש בו לדברים יותר תחתוניים, כן? כמו שבסוגי צדקות, אם קיבלתי צדקה מאדם צדיק, אני אשתמש בזה לקניית ספר תורה. אם קיבלתי צדקה מאדם פשוט ועם הארץ, אני אשתמש בזה לשירותים של הישיבה. גם לא רע. בכספך, השתמשנו לשירותים של הישיבה. זה שמן שני. למנחות. ולא קטין נחות. לענות, לעלות נרתמית, בוא נעצור. אנחנו נוכל להמשיך פה, נעצור כאן. רבה שם.